טוב רבותיי, אנחנו ממשיכים בגמרא בברכות דף ו עמוד ב', נקרא את הסוגיה. ואמר רבי חלבו, אמר רב הונא, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, שנאמר, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר, ענני השם, ענני, ענני שתרד אש מן השמיים, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים. רבי יוחנן אומר, אף בתפילת ערבית צריך להיות זהיר, שנאמר, תיקון תפילתי כתורת לפניך מסת כפיי מנחת ארץ. רב נחם בר יצחק אמר, אף תפילת שחרית שנאמר, השם בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך ואצפה. אם כן, אנחנו רואים בסוגיה הזאת צריכים להיזהר, דיינו לא לפקשש את התפילות, לא מתחיל ממנחה, אחר כך ערבית, אחר כך שחרית. וכל אחד מהחכמים מביא פסוק, מביא עניין, למה צריך להיות זהיר דווקא בתפילה הזאת, בתפילה השנייה והשלישית. כן. על זה מרחיב הרב קוק זצ"ל את הדיבור על למה החלוקה הזאת, למה לא יגידו, צריכים להיות זהירים בתפילת מנחה, ערבית ושחרית, לא לוותר עליהם, לא לשכוח מהם, וגם לכוון בכל תפילה, יש איזו כוונה מיוחדת. אז למה בכל זאת יש חלוקה? כל אחד מחכמים, אחד אומר תפילת מנחה, אחד אומר תפילת ערבית, אחד אומר תפילת שחרית. על זה מרחיב כאן הרב קוק זצ"ל. בוא נראה דברי הרב בעין היד. ולכאורה יפלא שנראה מדברי המאמר שהוא בא לספר יתרון התפילה של מנחה בייחוד. ככה זה מתחיל. לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה דווקא. ופתאום הוא קופץ גם לערבית וגם לשחרית. וכיוון שאחר כך יאמרו אף בתפילת ערבית, אם כן, כל התפילות שוות. ומה הרבותי? אם כל התפילות שוות, אז שגידו שצריך להיזהר בכל תפילה ותפילה. אבל לכאורה זה מתחיל דווקא בתפילת מנחה, ככה. לעולם יזהר אדם לתפילת המנחה דווקא. ואם על עצם ערך התפילה, לא זהו הלשון להשמיענו. כן. על מה רוצים להגיד? מה ההבדל בכל זאת בין תפילת מנחה לשאר התפילות? וכאן הרב מעמיק ומסביר. נראה. שכמו שיש באדם איברים כפולים שהם רק לשמירה וליתרון, יש לנו כמה עיניים, יודע? כמה עיניים יש? אתה בטוח? כמה אוזניים יש? כמה ידיים יש? כמה רגליים יש? אז אומר הרב, למה השניים האלה? למה הכפילות הזאת? אפשר להסתפק בעין אחת? אפשר להסתפק בעין אחת? למה לא? בעין אחת אפשר לראות באותה מידה. אלא הייתי אומר, מה? אני לא מתמצא בזה, אני לא אופטיקאי, אני לא עוסק בדברים האלה. אבל אומר כאן הרב, עיקרון גדול, הכפילות של האיברים, שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו, שאם חס ושלום נאבד איבר אחד, יישאר לנו איבר שני. האיברים האלה הם חשובים מאוד, ואי אפשר להסתפק, זה מקדם ביטחון כזה. כי אם אלה עבר ייפגע, לפחות יהיה לנו ספר. עבר השני. אם עין אחת ייפגע, חס ושלום, יש לנו עוד עין. אם אוזן אחת, אם אני לא נשמע באוזן אחת, נשמע לפחות באוזן השנייה. זה בסדר או לא בסדר? עשה איתנו חסד, הקדוש ברוך הוא. נתן לנו איברים כפולים, על מנת שאם אחד מהם ייפגע, אז... אנחנו נסתדר גם עם העבר השני. לכאורה ככה זה נראה. נראה שכמו שיש באדם איברים כפולים, שהם רק לשמירה וליתרון, דהיינו שאם אחד מהם מפסיק לפעול, השני ממשיך, אבל בהיפקד אחד יסתפק והנשאר. ויש איברים שאם ייפקד אחד מהם, אין ממלא מקומו, למשל לב. אין לנו שני לבבות, אין לנו שני כבדים. יש איברים שהם אחד, יש איברים שהם שניים. אז באופן, אני אומר באופן פשוט, הכפילות הזאת באה להבטיח את תפקודו של האדם גם כשאחד מהאיברים חסר. והיה עולה על דבר זה לאמור, שהשלוש תפילות הן בערך הכפולים. הייתי אומר, למה צריך שלוש תפילות? מה שבטוח, בטוח. אם באיזושהי סיבה לא התפללת מנחה, אז לפחות התפללת שחרית. אם לא, דרך אגב, יש כאלה, שיש חפיפניקים כאלה. לא, אני מכיר אנשים אומרים, היום התפללת? כן, התפללתי, איזו תפילה מנחה. מה עם שחרית? לא, אני קמתי מאוחר, אז לא התפללתי. אז מה שבטוח, בטוח, התפללתי מנחה. אז הם חושבים שכל תפילה היא באה להשלים, אם לא התפללת בזה, תתפלל בזה. יש כאלה שמה שבטוח, בטוח, תפילת ערבית זה כן. שחרית זה קשה לקום. מנחה הוא עייף. אבל בשחרית, כלומר, לפני הטלוויזיה, מה עושים? פעלים ערבית, מה שבטוח, בטוח. לפחות פעם אחת ביום. יש כאלה, יש כל מיני, קיום מצוות מאוד מעניין. יש מדרגות מדרגות בקיום המצוות. יש כאלה שהם עושים את המינימום רק. והאלה שעושים את המינימום מחפשים מה, לפחות פעם אחת ביום להתפלל חייבים, נכון? יש להם ראייה, רמב״ם אומר, אדם חייב להתפלל כל יום, לפחות פעם אחת ביום. נו, כן, אז נסתפק רק בתפילה אחת ביום. מזכיר לי פעם אחת, בתחילת דרכי ביהדות, אז משכו אותי לאיזשהו קיבוץ אחד, קיבוץ דתי. ואני הייתי מאוד תמין, כזה, לא ידעתי, לא הבנתי, אבל מה, אמרו לי, צריך להתפלל שלוש פעמים ביום, שחרית, מנחה וערבית. אז כשבאתי לקיבוץ הזה, היה תפילת ערבית. היה שם בקושי מניין, של המנחה והערבית. היה מאוד, מעט מאוד אנשים. שאלתי את החבר שלי, תגיד לי, כמה חברים יש בקיבוץ הזה? הוא אמר, זה 400, משהו כזה. אמרתי, איפה כל החברים? לאן הם נעלמו? מה זה? פתאום, לא, אין חברים? אז אמרו לי ככה, בשביל ללמד זכות, הם התפללו בשדות. התפללו בשדות. אבל יש כאלה, צערנו הרב, בעיקר אנשים שקשה להם, סיבה זאת או אחרת, אז הם מתפללים לפחות פעם אחת ביום. במקרה, אני אומר, פעם, בסדר. הם משתמשים, בניגוד למה שהרב אומר כאן, כאילו התפילות משלימות אחת לשנייה. זאת אומרת, אם לא התפללת, אתה יכול להתפלל תפילה זאת או תפילה זאת. בא הרב קוץ לצל ואומר, לא, מה פתאום? באה הסוגיה שלנו ללמד אותנו שכל תפילה יחידה בפני עצמה עומדת בפני עצמה. היא לא באה להשלים את התפילה האחרת. כן, לא התכוונתי לקיבוץ שלך.
אבל אין הרבה. אבל לגבי מה שאומר בתחילת האמצע, אומר שבעצם כן, זה בעצם סתירה. הוא אומר שכמו שיש דברים כפולים כמו ידיים ורגליים, אם חסר אחד מהידיים לא עובדת, אז עד השנייה אתה תמלא את מקומה.
כן.
זה בעצם לא כמו בתפילות. אם נגיד אני לא מתפלל מנחה, אז אין דבר כזה.
לא, הייתי חושב, הוא מביא זכה ואמינה. יש כאלה שחושבים שכאילו יום של שלוש תפילות ביום, שאין את פעולות את זה, אז הם משלים את זה. אז הוא רוצה לשלול את זה, הוא אומר, בדיוק הפוך. הוא אומר, בדיוק הפוך, הוא אומר, שלא נחשוב ככה. לכן הוא אומר שצריך להיזהר בתפילת מנחה, להיזהר בתפילת ערבית, בתפילת שחרית, בכל אחת מהתפילות צריך להיזהר. לא רק בתפילה אחת, אלא בכל התפילות. זה מה שהוא רוצה להגיד.
אבל הוא רוצה להגיד שאם רק שתיים, זה אני יכול להגיד, זה כמו האיברים. אבל בגלל של שלוש, אז זה משהו אחר.
לא בגלל זה. הוא אומר, הסוגיה בנויה, תגיד נראה את זה בהמשך, אומר שצריך להבין, כל תפילה אין לה חלופה, נאמר ככה. אין לה חלופה, לא לתפילת מנחה, לא לתפילת ערבית, לא לתפילת שחרית. אתה לא יכול להגיד, אני אתפלל, לא התפללתי את זה, אני אתפלל את זה. אתה לא יכול. זה מה שהרב רוצה להגיד כאן. נקרא את זה עוד פעם. ונראה שכמו שיש באדם איברים כפולים שהם רק לשמירה וליתרון, אבל בהיפקד אחד יסתפק בנשאר, ומספיק לו בעבר השני. יש איברים שיפקד אחד מהם אין ממלא מקומו, והיה עולה על דבר זה לאמור שהשלוש תפילות הן בערך הכפולים, כמו האיברים. שאם התפלת את זה, התפלת את זה. שעל כל פנים משלושתם תעלה בידינו תפילה הוגנת אחת. על כן באו רבותינו וסיפרו לנו שכל אחת מהתפילות יש לה ערך עצמי, זה לא בא במקום התפילה האחרת, שבהיפקדה אין חברתה ממלא את מקומה. ואם חסרה התפילה, אתה לא יכול להגיד, אני אתפלל אחר כך, תפילת ערבית במקום מנחה, או שחרית במקום מנחה וכו'. אלא כל תפילה ויחידה בפני עצמה. זה הפשט כאן בסוגיית הגמרא. צריך להיזהר שלא לאבד אף אחת מהתפילות האלה. נכון, יש כאן חלוקה בין מנחה, בין ערבית ובין שחרית. מה החלוקה? בוא נראה את זה בתוכו. כן.
אדם משלים את התפילה. מה אתה חסר?
לא מדובר כאן על השלמת תפילה. השלמת תפילה... אם אדם נאנס ולא יתפלל נאמר שחרית, הוא יכול להתפלל במנחה. לא בזדון, באונס, זה הלכה. אבל כאן לא מדובר על השלמה מבחינה זו. כאן אומר, לא תפלל שחרית, הוא יתפלל במנחה. הוא בזדון, הוא התעצל, או קם בבוקר או משהו כזה. על זה הרב שולל, זה מה שהוא רוצה.
הוא מתחיל במנחה.
תכף נראה, יש כאן סדר בדברים. כי המנחה, אני אגיד לכם בגדול, הכי קל לא להתפלל מה? מנחה. למה? אתה עובד, אתה עמל, אתה בעבודה, אתה תרוד, אתה עסוק, אתה זהו. הכי קל שאדם יפקשש את תפילת מנחה. יצא כאן מישהו פעם שלא התפלל מנחה במקרה? פעם אחת או פעמיים? שלוש פעמים? שלוש פעמים, יפה מאוד. כולם לא פקששו את המנחה. אתה גם אצל לך? מה אתה אומר? מה אתה אומר? אז רואים ש... בדיוק, אתה ממש אומר את מה שהרב קוק אומר כאן. אדם במשך היום הוא טרוד ועסוק ויש לו המון בית. בבוקר עוד איכשהו עוד מוזן. בערב הוא קצת נח, הוא יכול. אבל במשך היום... יש לו כל כך הרבה דברים על הראש, הוא יכול באמת לשכוח מהתפילה הזאת בכלל. אבל זה מה שהוא אומר. בוא נראה את זה. ונראה ששלושה עניינים מיוחדים לפעולה המוסרית של התפילה נרמזו כאן. היסוד האחד הוא כי יצר לב האדם מתגבר עליו בעוללות ושכלות על ידי החברה הרעה. אדם רגיל יוצא ליום עבודתו במשך היום, החברה מסביב, התנאים, הקשיים, העבודה, כל מיני דברים, שוחקים אותו פשוט. שוחקים אותו. אז היום העבודה הזה, או היום שהוא נמצא בתוך החברה, זה משפיע עליו מאוד היום הזה. בהתערבו בעסקי העולם עם פורעי מוסר ושכחי אלוקה. אתה נמצא בשוק לפעמים, אתה רואה איזה צעקות, איזה כללות, איזה... היום ונורא. זה לפעמים אתה, אתם כאן מכון מיר לחממה. תצאו לרחוב, תראו מה זה. אנשים מתחככים אחד עם השני, ובעיות, וסיבוכים, ועניינים. אז זה המצב של זמן מנחה. זמן מנחה הוא זמן קשה מבחינת היכולת להתרכז. בעניינים רוחניים, מוסריים, אצילים. בגלל שהזמן הזה הוא זמן של עבודה, זמן של עמל, זמן של התחברות לחברה. והתפילה תחזיר את האבדה הרוחנית על ידי שופכו שיח להשם. ראיתי אצל רבי יהודה הלוי בכוזרי, הוא ממשיל את זה יפה מאוד. תפילה, הוא אומר, זה משהו לאוכל. אוכל. אדם מזין את עצמו בבוקר לתפילה, וזה מספיק לו עד מנחה. וכאילו, כמו מארוחת בוקר ועד ארוחת צהריים, אתה לאט 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 מאבד את האנרגיה של ארוחת הבוקר. אתה מגיע לארוחת צהריים כבר סחוט ועייף ורעב וצמא. אז זה עניין של התפילה, כך הוא מסביר. במנחה אתה אוכל ארוחת איזה? ארוחת צהריים. ואתה מחיה את עצמך עד ערבית. תפילה זה כמו התנת מצברים של פלאפונים. אתה מתחיל את המצבר, אתה מדבר, 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 מגיע עד מנחה, התרוקן לך מה? המצבר התרוקן, מה אתה צריך לעשות? להתאים אותו. אתה מתחבר, למי אתה מתחבר? לריבונו של עולם, קונטקט, מחבר את עצמך. כמו אומר רבי יהודה הלוי, במאמר השלישי שלו, בכוזרי, מדבר על העניין הזה של תפילה, מזון לנפש. מזון לנפש. אז זה מה שהוא אומר, אדם במשך היום נסחט, הוא מתרוקן, מה? תוך כדי השחיקה של חיי היום-יום. אז באה תפילת המנחה למלות אותו, לתת לו רגע של רגיעה, רגע של מנוחה, שיוכל להטעין את המצבר הנפשי. כן. ודאי שמשהו, מה חשבתם שהשם הוא מסתדר בלעדיך? אני בדקתי. שאלתי אותו, תגיד לי, אתה מסתדר בלעדיך? כן, אני מסתדר. מה, לא ידעת? אני אמרת לך שאתה לא יכול להגיד, אתה יכול להגיד הכל מה שאתה רוצה. תגיד מה שאתה רוצה. ודאי, מה, לא ידעת שמה אתה מתפלל? בשביל לחזק את עצמך. אתה רוצה לאכול. אתה רוצה לאכול. למה אתה רוצה לאכול? כי אתה רעב, תגיד. וראיתי במסילת ישרים, הוא אומר, שיהיה דברים שהשם חנן אותנו מבלי שנתאמץ. למשל, רעב, צמא, עייפות, דברים כאלה. אתה לא צריך ללמוד להיות רעב. אתה צריך ללמוד להיות רעב. אתה לא צריך ללמוד להיות עייף. אתה צריך ללמוד בשביל להיות עייף. אתה מתעייף, בין כך. אתה יודע מה? יש דברים, כך אומר במסילת ישרים, הרמח"ל. האדם, הוא לא צריך ללמוד על החסרונות שלו. הם באים אליו באופן טבעי, ואז ממנו משתוקק לאכול ולשתות ולנוח וכל הדברים האלה. אבל ישנם דברים שמוטבעים באדם, אבל אם אתה לא מתאמץ להשיג אותם, אז אתה לא, הם לא ימלאו אותך. אחד הדברים זה אוכל הנשמה. אוכל הנשמה. התפילה זה התנת מצברים נשמתיים, נאמר כך. אדם שמתפלל, אני לא יודע, יצא לך פעם להתפלל. קרוב, אתה הרגשת איך שאתה מתמלא. לא הרגשת. טוב, לא נורא, אתה לא יודע מה. לפעמים אדם עושה משהו, לא יודע מה הוא עושה. אדם שעומד בתפילה, ממש חל בו מילוי נשמתי. נשמתו מתמלאת, מוארת. אתה שומע, אתה שאלת אותי, אני עונה לך. שיביתי השם לעניין אחר, כאן מדובר על זה, התפילה, כל... אתה לא... לא היית בשיעורים הקודמים. סליחה. כל הזמן לומדים שתפילה זה קודם כל להפוך אותנו לאנשים יותר טובים בשבילנו. זה שאתה מבקש, בבקשה, זה משני לעומת הדבר הראשוני. תפילה זה מעמד של התחזקות, נאמר ככה. אדם צריך להתחזק כל יום, כל יום. צריך להתחזק. על ידי התפילה אתה מתחזק. הקדוש ברוך הוא, אין בו שינוי. דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. הוא לא צריך להסתדר בלעדינו. אני, אתה יודע מה, צריך אותם. אנחנו צריכים להתקרב אליו, להתחזק, להתמלות. אז זה העניין של התפילה. מתי אתה צריך להתחזק? בזמן תפילת המנחה, זה הזמן שהחולשה הכי גדולה. לכן צריך קודם כל להיזהר במה? בזמן תפילת מנחה. לא אם כשאתה טרוד ואז אתה באמת תאבד את התפילה, תשכח ממך להתפלל. אלא בגלל שזהו המצב הכי הכי קשה ומסובך, זה במשך היום שאתה עובד ואתה עמל. דווקא כאן אתה נעשות פסק זמן רגע, פוס, אני מתחבר, אני מתאים את עצמי, אני מתחזק, אני מתקרב, זהו הזמן. זה כותב הרב. התפילה תחזיר את האבדה הרוחנית על ידי שפחו שיח להשם, והתרוממו אל המושגים התאורים בדעת אלוקים, כל אחד לפי מדרגתו. התפילה זה טיפוס בסולם, אתה מתרומם, אתה מתעלם, מעשיך יקרבוך. תפילתך מקרבת אותך אל הבורא. חל בך שינוי. ואז מה יקרה? אז יותחו כל טיח תפל של השקר והשחיתות, הדעות שבאופן טבעי בענייני העולם הזה זה אלמא דשיקרא. אתה חי בעולם הזה באלמא דשיקרא, בהמון בעיות, המון סיבוכים, אז מן התפילה זה רגע רגע לבודד קצת את עצמך מהאלמא דשיקרא הזה. להתייחד באיזשהו דבר ערכי, להשאיר את הקליפות, קורא לזה טיח כאן, אבל בעצם הקליפות, הדברים הלא טובים, שמטבע הדברים דבקים ביום, במשך היום שהוא חי עם כל העיסוקיו היומיומיים. זה מובן הדבר הזה. אז זה תפילת איזה? מנחה, תפילת מנחה. מה עם ערבית? מה עם שחרית? מה עם כל הדברים האלה? גם הם באים הרי לתקן משהו. אז בתפילת מנחה זה בא לתקן את כל העלמא דשיקרא והעולם, העסקים והמעשה וכל הדברים הקשים שמשך היום. מה עם התפילות אחרות? כן.
עכשיו אנחנו מדברים על מנחה?
כן, כן. ולזאת הפינה המיוחדת תפילת המנחה. באמת תפילת המנחה זה העניין המיוחד שלה, שהיא באמצע היום. למה אמצע היום? כי כאן העיקר העסקים. מתי אדם עושה עסקים? באיזה שעה הוא עושה את העסקים? מתי אתם עושים עסקים? אתם לא עושים עסקים, אתם לא אנשי עסקים. עיקר באמצע היום, אז עובדים קשה. אתה עושה פסק זמן. זה דבר גדול. הנה, נפתלי עושה כל יום פסק זמן, נכון? נותן לך כוח לכל היום? הנה. באמצע היום, לקח שעה, ונותן לו כוח לכל היום. אז כאן זה תפילה, אותו דבר. שהיא באמצע היום, בתוקף העסקים הזמניים ועצם התערבות עם כל כוחות בני האדם, דווקא אז אתה עושה פסק זמן. דרך אגב, אני אוכל לומר, בגדול, פסק זמן דבר חשוב מאוד. פרעו, כשהוא רצה לדכא את עם ישראל, כשמשה רבנו בא אליו ואומר לו, שלח את עמי, תוציא אותם ממצא, אמרו, מה, יש להם זמן לחשוב? אז הוא הכביד את עולו עוד יותר, שלא היה להם אפילו רגע זמן לחשוב לצאת ממצרים. מה, לא אתן להם קש וכו'. למה? למה הם חושבים על חירות? כי הם רוצים לצאת ממצרים, אני לא אתן להם זמן לחשוב. זה ככה כתוב בתורה. הבכור גם אנחנו, ככה כותב הרמח"ל במסילת ישרים, שאדם שלא, אין לו זמן לעצמו, לרגע, להתבונן, לחשוב על הדרך שלו, על החיים שלו, על המעשים שלו, הדברים כאלה, ומבחינה הזאת הוא רץ כמו סוס מלחמה, שוטף. אם הסוס מלחמה, היו עושים לו את העיניים, היו לו איזה מכסה על העיניים, שאם היה רואה את מה שמחכה לו, אלה שממולים, הכידונים וכל זה, אז הוא היה נרתע, אז סוגרים לו את העיניים והוא רץ, קדימה, בלי שהוא רואה שום דבר. כך אומר האדם בעולם הזה לפעמים, רץ קדימה, עם עיניים עצומות. למה? אין לו רגע זמן לחשוב על מה? על החיים שלו, על הדרך שהוא הולך בה, אם דרך נכונה או דרך לא נכונה. הוא נכנס לזה מסלול לפעמים לכל החיים, ולרגע אחד הוא לא עושה פסק זמן. אז הוא אומר בעל מסירת ישרים, אדם כזה הוא ממש מסוכן. למה הוא מתרגל להרגלים לא טובים, והפך את הטבע, הטבע שלו, או הולך בדרכים לא טובות, וזה חלק כאילו בלתי נפרד מהחיים שלו, והוא לא יכול לצאת מהמסלולים האלה. צריך לעשות איזה פסק זמן, לייחד לעצמו כמה דקות ביום, לחשוב על מה, מה קורה איתו. הוא אומר, זה תועלת גדולה מאוד מאוד בחיים. נסו פעם, תראו, מישהו כאן עשה פסק זמן בחיים שלו? לכמה דקות? כמה דקות? תלמדו, חצי שעה, אשריך מתוך חלקך. הלוואי כל עם ישראל כמובן. חצי שעה ביום חושב על החיים שלו, על הדרך שלו, על המציאות שלו. זה דבר גדול. אולי כן טוב, אולי לא טוב, אולי זה, אולי זה. דבר חשוב. אני רואה למשל, פעם ראיתי בעל חנות מקולת. בעל חנות מקולת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אחרי שהוא סוגר את המקולת, מה הוא עושה? מה אתם חושבים מה הוא עושה? בעל חנות מקולת טוב, אני לא אומר לא טוב. מה הוא עושה בעל חנות מקולת? סוגר את החנות, נשאר עוד איזה חצי שעה, שעה כל יום במקולת, ועושה מה? חשבונות! כל הזמן, הראש עובד. מה הוא מחר, מה הוא לא מחר, מה הצליח, מה לא הצליח. רושם לעצמו, צריך להזמין, דוגמה, נניח מרגרינה. למה? אז למה מרגרינה מהמקום של המרגרינה? יכול לקרות? אוקיי, נזמין עוד מרגרינה. חסר זה? לבן, עוד לבן. זה בעל חנות מקולת טוב. בעל חנות מקולת לא טוב, לא עושה חשבונות. כל יום מזמין מרגרינה. 50 חבילות. למחרת אף אחד לא קנה מרגרינה, הוא מזמין מה עוד כמה? עוד 50. בסוף יום אחד מסתכל, כל החנות מלאה מה? מרגרינה, והרווח לאן הלך? סליחה שאני אומר, אנחנו בעלי החנויות. אם אתה חי בלי חשבון על המעשים שלך ועל המידון שלך, אז אתה יכול כל הזמן, איך אומרים, להיות עם מרגרינה. מה יצא לך בחיים? שום דבר. לא הרווחת שום דבר, אתה תקוע עם המרגרינה, ובמקום מרגרינה עם המידות הלא טובות שלך, אם זה כעסים, או קמצנות, או עצלנות, או כל מיני דברים כאלה. ואתה מתפלא, מה קורה כאן? אני לא מצליח לצאת מכל המרגרינה הזאת. למה? לא עשית חשבון כל יום כמו בעל מקולת. מה טוב ומה לא טוב. ככה הוא מסביר בעל מסילת מנחה. ככה הוא אומר, תפילת מנחה, ובאמצע היום אתה עושה פסק זמן, באמצע העסקים, באמצע כל יום, אתה עושה פסק זמן להתחזק. להסיר את הקליפות, מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, להתקשר אל הכלל, לא להיות איזה אגואיסט שחושב על עצמו רק. זה מובן הרעיון של תפילת המנחה. אז זה אומר, אכן צריך להיזהר בתפילת המנחה. ולזאת הפינה המיוחדת תפילת המנחה. שהיא באמצע היום, בתוקף העסקים הזמניים, ועצם ההתערבות עם כל כוחות בני האדם. ומכוונת הראייה מפעולתה על זה מאליה, שנענה גם כן למטרה זו לבאר הדעות הרעות מלב הרבים עובדי הבעל, אז בתפילת המנחה. מאיפה לומדים את זה? מאליהו הנביא. מה היה עם אליהו הנביא? אליהו הנביא בקרמל, כן, שהוא אמר לאחאב, תביא את כל עובדי הבעל, 400 עובדי בעל, והם יעבדו את הבעל שלהם, ואני אעבוד את האלוקים שלנו, ונראה מי, למי האלוקים שומע. ומה שהיה, שהוא אמר להם, תעשו, אתם הרבים, אני המעט, יאללה, אתם תתחילו בעבודה. תצעקו, תצעקו, תצעקו חזק, הוא אומר להם. אולי הוא נרדם הבעל שלכם, האלוהים שלכם, אולי הוא נרדם, תצעקו חזק, חזק. יצאו לצעוק, לצעוק, לא עזר שום דבר. שום דבר לא עלה. אבל הגיע הזמן המנחה, אז הוא אומר, למה דווקא בזמן המנחה? כי הוא אומר, כמו שאדם בזמן המנחה הוא צריך לבאר את הקליפות למיניהם, אז אליהו הנביא את כל הדעות הזרות של עבודה זרה רצה לבאר. אז לכן דווקא בזמן המנחה. הוא עשה הפוך בדיוק, הוא שפך מים על המזבח ותעלה מסביב מעל המים. ואז הוא התפלל שהשם יעזור לו, עננו השם עננו, ירדה אש מן השמיים, ושלא יגידו מעשה כשפים, כמו שהגמרא אומרת. והייתה לו סייעתא דשמיא, וזה התפילה, היא מקבילה לתפילת המנחה. שנענה אליהו הנביא גם כן למטרה זו, לבאר הדעות הרעות מלב הרבים עובדי הבעל, אז בתפילת המנחה. כל זה לגבי זמן התפילת המנחה. לכן צריך מאוד להיזהר בתפילת המנחה, לקיים אותה, לא לשכח אותה ולכוון בתפילת המנחה. עכשיו עוברים לתפילת הערב. תפילת הערב צריכה בייחוד לרומם רוח האדם, שלא ישפיל כבוד נפשו בירורים רעים וחטאים נגד התורה והמוסר. אדם בא מהביתה מהעבודה, מה הוא רוצה קודם כל? להתקלח, מה עוד? לאכול. מי אמר לאכול? נכון, דבר ראשון לאכול, פותחים את מה את המקרר, נכון? מי היה כאן פעם בבית פתח את המקרר בערב? אתה בא, פותח, דבר ראשון מה אתה בא הביתה? לנוח, לקרר, לאכול, משהו. זאת אומרת, זה הזמן שדווקא מהגדל העיפות אדם החומר שולט עליו. החומר שולט עליו. העיפות, אכילה, שתייה. אמרנו כבר סוגיה, אדם בא בבית בערב מהעבודה, מהשדה, אז קודם כל, מה יעשה? אם רגיל לקרות, לקרות, קורה. אם רגיל לשנות, ישנה. יתפלל, יקרא קריאת שמע, יתפלל, ואחר כך ילך לאכול ולנוח. אבל אם הוא יעשה ההפך, קודם ילך לנוח ולאכול, ימצא את עצמו איפה? במיטה עד הבוקר, וישכח להתפלל ערבית, נכון? זה סדר הדברים. הרבה אנשים לא מתפללים ערבית מרוב עייפות, מרוב שהם, ברגע שהם באים הביתה, הם באמת הולכים לנוח. הולכים לאכול, הולכים לשתות, ושוכחים להתפלל ערבית. אדרבה, זה הזמן שאת מחזק את הרוח, בזמן שהחומר שולט. כן. זה אצלך, אבל יש כאלה שרעבים בוחר להתפללים. נכון, אני מרשה לך לטעום איזה הוגיה אם אתה רוצה. אם אתה ממש לא מסוגל. אבל לשבת ולאכול ארוחת ערב טובה, וכל זה, הסיכוי שתתפלל אחרי זה כמעט שואף לאפס. ואחרי זה אתה הולך בטח לדברים אחרים, וזה, כבר אתה כבר עייף. נכון או לא? אני לא צריך, אני לא מכיר אותך, אבל הגמרא מכירה את האדם. היא אומרת, זה טיבו של האדם. לכן צריך להיזהר דווקא בתפילת ערבית, כמו בתפילת המנחה, כנגד כל הקליפות וחיי העולם הזה, והשקרים והעסקים וכל הדברים האלה. בערב החומריות שולטת, העייפות שולטת. ולכן צריך להתפלל, להיזהר בתפילת ערבית, שלא לאבד אותה. תפילת הערב צריכה בייחוד לרומם רוח האדם, שלא ישפיל כבוד נפשו בירורים רעים וחטאים נגד התורה והמוסר. כי בחושך, בלילה, אדם יכול לעשות כל השטויות שבעולם יכול לעשות. באיזה שעה הולכים לבלות בדיסקוטקים, מי יודע? בבוקר או בערב? עד הבוקר. זה זמן של התפרקות. אדם מתפרק לו דווקא בלילה. על כן, מהי תקרא? תיקון תפילתי קטורת לפניך. כמו שראינו. בשמי רבי יוחנן, התפילת ערבית של התיקון, תפילתי קטורת לפניך, מסת כפיי, מנחת ערב. מסת כפיי זה תפילה דווקא בערב. מה זה הקטורת? למה כאן מזכירים דווקא את העניין של הקטורת? מה הרעיון של הקטורת? הקטורת באה לחפר על ערעור הלב, כדברי חז"ל. דבר שבחשאי, אף על גב שבסוף פרק המזבח מקדש, מסכינה, דה לשון הרע שבצינה הקטורת מחפרת. מי הוא היינו על ידי מחשבת הלב? כמו שכתוב, ואיש את רעת רעהו, אל תחשבו בדברכם. טוב, אני רוצה להדביר את הדבר הזה. יש לנו במשכן, בדיוק לומדים, למדנו את זה עכשיו בשבועות האחרונים, מפרשת תרומה, את כל המבנה של המשכן. אחד הכלים במשכן קוראים לו מזבח הקטורת, מזבח הזהב, מזבח הקטורת. כל כלי במשכן הוא בא לתקן משהו. לתקן משהו. זה כמו בגוף האדם, כל עבר באדם בא לתקן משהו באדם. אם זה הקיבה, אם זה הריאות, אם זה הכבד, אם זה המוח, אם זה הלב. כל עבר ועבר יש לו תפקיד, ובסך הכל, הכל זה עניין אחד, אבל הוא מתפרט לכל מיני תיקונים. הגוף שלנו זה דבר מופלא, איך כל עבר מתקן משהו, מסדר משהו, וכולם ביחד, וכל זה בן אדם חי. אותו דבר, המשכן. המשכן ובית המקדש. כל חלק במשכן בא להועיל משהו, לתקן משהו. השולחן, מה בא? לחם הפנים. לחם הפנים בא לתקן פרנסה, ינה פרנסה. אם אין לחם, אם אין קמח, מה אין? אין תורה, צריך פרנסה. זה השולחן. המנורה, מה זה? או, חוכמה, צריך ללמוד. כן, צריך גם את זה וגם את זה. באמצע יש לנו את מזבח הזהב, מזבח הקטורת, המזבח הזה. שואלים חכמים, בשביל מה זה העניין של המזבח, מזבח הקטורת? אני אקרא או אצטט אולי מסכת יומא. בוא נראה. כתוב ככה. תנא דבר רבי ישמעאל, על מה קטורת מחפרת? זאת אומרת, יש לבני אדם קלקולים וצריך לתקן, לחפר ולנקות אותם, לתאר אותם. על מה קטורת מחפרת? מה התפקיד של הקטורת בבית המקדש? על לשון הרע. לשון הרע. זה הדבר החמור ביותר שיכול לקרות לאדם, זה לשון הרע, שקול כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, לשון הרע. לא יודע אם אתם יודעים, אדם שנכשל בלשון הרע פוגם בנשמה שלו, במהות שלו, זה נגד כל האדם, לשון הרע דבר חמור ביותר. אם כן, מזבח הקטורת שהיו הכהנים מקטירים שם הקטורת, הוא היה מחפר, מבטל את לשון הרע. יבוא דבר שבחשאי ויחפר על מעשה חשאי. דיינו, הקטורת, דבר שבחשאי, משקט, והוא יחפר על מעשה חשאי. אז זה הקטורת. הקטורת, כמו שהוא אומר כאן הרב, הקטורת באה לחפר על ערעור הלב. באמת הגמרא מסכת דרכים מביאה, שאומר, יש שני סוגי לשון הרע. יש לשון הרע בגלוי, שאדם מדבר לעיני כל לשון הרע, ויש לשון הרע בסתר. שאדם מדבר לשון הרע, אבל בסוד, מדבר בסתר. הוא אומר שהקטורת, כהמעיל, המעיל של הכהן הגדול, שהיה לו פעמונים וכל זה, הוא בא לחפר על לשון הרע בגלוי, לכן הפעמונים היו מצלצלים ללשון הרע שבגלוי. והקטורת באה לחפר על לשון הרע שאדם מדבר בסתר, לא בגלוי. דהיינו, מה שהוא חושב לשון הרע, או מחשבות רע, כי זה דרך אגב מאפיל על הנשמה. אדם שחושב מחשבות רעות לא טוב לו, רע לו. איך אומרים חכמים? מחשבה רעה ענן בנשמה. ועושה חושך בנשמה. אדם שיש לו מחשבות רעות, מחשיך את נשמתו. ודברנו, מישהו היה לו פעם מחשבה רעה או משהו כזה? אף אחד. כל הכבוד, אתם לא צריכים כתורת. מחשבה רעה זה ממש מעציב את האדם, עושה אותו לבן אדם עצום. זה מאוד להיזהר ממחשבות רעות. אז אם האדם באיזושהי סיבה התגלגלה לו מחשבה רעה, או דיבור רע בסתר, שזה כמו מחשבה רעה, מה אדם כזה צריך? כתורת. זה התיקון למחשבה רעה. כך אומר הרב, כן. אשר דף מ"ד עמוד א'. כתוב שם למטה. דרך אגב, לכן הכתורת שהיא מחפרת על מחשבות רעות ועל דיבורים בלשון הרע בסתר, היא עצרה את המגפה. אומרים שיש לה כתורת, אמירת הכתורת. היום אין לנו כתורת, יש לנו שאומרים את הכתורת בתפילה, אומרים לפני התפילה, ואומרים גם אחרי התפילה, אומרים את הכתורת, פתאום הכתורת. אז זה אומרים שהאמירה הזאת יש לה סגולה גדולה לבטל גזרות מעל עם ישראל. יש במיוחד, יש, האמירה הזאת יש לה סגולה מיוחדת. כמו ברכת כהנים גם יש לה סגולה מיוחדת. אז גם לאמירת הכתורת יש סגולה מיוחדת לתיקון, כי זה מתקן דברים פנימיים, דברים עמוקים מאוד, העניין הזה של הכתורת. אז זה מה שהוא אומר, שהתפילת ערבית, דווקא הוא קושר אותה לכתורת, מדוע? בגלל שתיקון תפילתי כתורת לפניך, שלרומם את רוח האדם דווקא בעת שפלותו. הכתורת באה לחפר אירוע לב, דבר שבחשאי, אף על גב שבסוף פרק המזבח שם הוא מזכין דהלשון הרע שבצינה הכתורת מחפרת, מי הוענו על ידי מחשבת הלב. כמו שכתוב, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. כי כל סיבות הרעות המדיניות באות רק בסיבת התגברות אהבת עצמו בפריצת גדר המוסרי, והכתורת מעוררת לתקן דרכיו בחדרי משקיעותו ובפנימיותו כתוכן דבר שבחשאי, שהוא יסוד לקיום המעמד המוסרי. דהיינו, דווקא עשות מעשה במחשבה תחילה. תיקון המחשבה, תיקון הדברים שבחשאי, הוא אומר, זה יסוד לקיום המעמד המוסרי. כי אם אתה מוסרי באופן חיצוני, במעשים, אבל לא במחשבה, אז אתה כאילו אין תוכחה כברכה. הפנימיות שלך היא שונה מהחיצוניות. באה הכתורת לתקן את הצד הפנימי. ראיתי, הבאתי כאן את דברי הרב קוק זצ"ל בעולת ראייה על הכתורת. דברים מאוד עמוקים, מאוד... מה העניין של הכתורת? מה הרעיון של הכתורת? דברים באמת שעומדים ברומו של עולם. אם אתם מעוניינים, אני יכול לקרוא את זה. לא שאני מבין מה שכתוב כאן, אבל לפחות נקרא מה שכתוב. דברים מאוד גבוהים, מאוד... מה הסגולה, מה הכוח של העניין של הכתורת? ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, נטף וכו'. למעלת עניין הכתורת וקדושתה הפנימית, נאמר בה רק ויאמר השם אל משה, ולא נאמר וידבר השם אל משה, לאמור, אלא ויאמר, רק אמירה, לשון אמירה, מפני שהסגולה של הכתורת שהיא פנימית. יש דברים חיצוניים כמו מזבח הזהב, מזבח הנחושת, זה דבר חיצוני, אבל הכתורת כל עניינה פנימי, גם מזבח הזהב שהוא בפנים, וגם הכתורת שהוא מכניסים לקודש הקודשים. כמו שאומרת הגמרא, הכתורת באה לחפר על דבר שבחשאי. מחשבת הלב, דבר שבחשאי. לשון הרע בצנאה, דבר שבחשאי. לא ניתנה להיגלות בפנימיותה, ונשאר כל כוח המאמר הזה אצל משה. ומתוך כך נאמר כאן לשון אמירה, שאמירה לעומת דיבור זה דבר פנימי יותר, שמשמעו הוא יותר מופשט מלשון דיבור, שהוא כבר לשון הנהגה ולשון קשה. כמו שחז"ל אומרים, כל דיבור זה לשון קשה, והאמירה זה לשון רכה. אז כאן הוא אומר, האמירה זה שייך לפנימיות, ודיבור זה שייך לחיצוניות. וסגולת הקטורת היא הקשר של הקדושה העליונה האלוקית הכללית, עושה שלום במרומם, שמצידה אי אפשר לפרט שמות נפרדים, כי אם שמים בכללות, מצד עוצם כוח הקדושה הפנימית הרוחנית, בתכונתה עומדת למעלה מכל חילוקים. צריך להבין, התפיסה שלנו של המציאות היא כמה שאתה עולה יותר, הדברים מתחברים יותר. כמה שאתה יורד למטה, הדברים יותר נפרדים יותר. למה המשל דומה לסולם צבעים? מישהו ראה פעם סולם צבעים? סולם גבוה, גבוה, גבוה. איך זה נגמר? במשולש כזה, נכון? אתה עבדת בצבעות? כמה שאתה במדרגה יותר נמוכה, כמה שאתה במדרגה יותר, ההפרש בין השלבים הוא יותר גדול. כמה שאתה במדרגה יותר גבוהה, הדברים הולכים ומתאחדים ומתחברים ומתקשרים. כמו שאמרנו בקרשי המשכן, למטה כתוב תאומים, ולמעלה כתוב תמים. אומרים חכמים, למעלה הכל תמים, הכל מתחבר. כאן זה כבר תאומים, תאומים זה כבר שניים. עושה שלום איפה? עם רומב, שם הכל משתלם. הקטורת שייכת לדברים היותר פנימיים, היותר גבוהים. בפנימיות הכל מתאחד, הכל מתקשר. בחיצוניות הדברים נראים נפרדים, כמו בגוף האדם. בנשמה, הנשמה מאחדת את הכל. הגוף זה איברים איברים, חלקים חלקים. הכל נראה כמו שהוא נראה. אז זה עניין של הקטורת. בתכונתה עומדת למעלה מכל החילוקים, זה הקטורת. שם דווקא הכל מתחבר, כל הסמנים ביחד. חיסר אחת מכל סמניה, הכל מתחבר. גם החלבונה, גם אותו סם, שהוא כנגד הרשעים, שיש לו ריח לא נעים, הוא גם חלק מהעניין הזה של הקטורת. ואפילו הפרטים שמתגלים בה עומדים בתכונה של כללות ושל התאחדות גמורה. כל פרט, כל גרגר, כל דבר בתוך הקטורת, הכל מתחבר, הכל נהפך לדבר אחד. תכלית התגלות של הקודש הנעלם הזה, אור הנשמה שהקטורת מרמזת עליו, היא מודיעה שאין שום דבר רע ומכוער במציאות מצד הערת הכלל. מצד הכלל אין רע בכלל, מצד הפרטים יש רע וחיסרון. אבל אם האדם זוכה להתרומם, להתעלות, לראות מבט כולל, מבט מקיף, יש ביטוי כזה, אולי שמעתם, הכל לטובה, מישהו שמע את הביטוי הזה, הכל לטובה, מצד הכלל הכל לטובה. מצד הפרטים הוא קשיים עצומים. מצד הכלל אין רע. וכל מה שנראה מכוער ורע, ישוב להתהפך לטוב גמור ולקודש עליון. על כן צריכים שני הסמים, שאחר כך הם מתגלים בשמותיהם הפרטיים, להיות מיוחדים לפעולה הכללית של השללת מציאות הרע. כאן הוא מעריך ומעריך ומעריך בכל הרעיון הזה של הקטורת. המגמה העליונה של הקטורת היא להופיע בעולם, באדם, באומה, באנושיות, בחיים. הקטורת מלשון לקשר, לחבר, לראות את הכל מתחבר, הכל מתקשר. בהוויה בכלל. וכו'. וכולי, וכאן מעריך, מעריך, אני לא רוצה כרגע. אבל בכל זאת הוא אומר, זה שייך לערב. דווקא בערב, שאז האדם שקוע בחומריות, דווקא אז מה צריך? דווקא אז צריך את החיבור, את ההתעלות הרוחנית, את ההתקשרות, את ההתעלות, זה הזמן, כן.
אם הקטורת הוא בא לחפר על דבר מסוים בשביל העם,
היה בקורח, למשל, אהרון הכהן יצא עם הקטורת לעצור את המגפה.
בזמן שהיה בית המקדש
לא, הקלקולים שנמצאים בעולם בשביל לתקן אותם, אין סתם קלקולים. כל תיקון קלקול בעולם הוא לא מקרי. אלא כדוי ברוך הוא שם אותנו בעולם שהוא לא שלם, נאמר, על מנת שנתקן עולם במלכות שדיים. אז הקלקולים האלה באים להתקן, כמו שאומר, אין להם עתיד לכל הקלקולים. אבל הפרוצדורה של התיקון זה תלוי בנו, בכל אחד מאיתנו. אתה יכול לתקן את הקלקולים האלה, עד שהיה בית המקדש, אז היה לך... היו כהנים, היית בא אל הכהן, היית אומר, והיו כהנים גדולים וכהנים באידיוטות. לא משנה, היה מנגנון, היה פרוצדורה, שהיו מחלות כביכול, מה זה לשון הרע? זה מחלה. מה זה הרהורים רעים? זה מחלה, מחלת לב קוראים לזה. מחלות לב של היום הם אפס לעומת הרהורים רעים. הרהורים רעים הם ממש מחלת לב. אז היה סידור, כשהיה בית המקדש קיים, היה סידור כזה, שאפשר היה לתקן, לתאר, לנקות את עצמנו מכל אותם קלקולים על ידי עבודת הכהנים. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. ולא רק בפרט, אלא גם בכלל. זה היה, אנחנו לא מכירים את זה רק באופן תיאורטי, אבל באופן פרקטי מעשי זה היה בזמן בית המקדש הראשון, באיזה מידה גם בית המקדש השני, בוודאי ובוודאי התחדש בית המקדש השלישי. זאת אומרת, לא היינו כל אחד חי לו לעצמו, כל אחד איזה... אלא היינו עם שלם, והיה, כמו היום, למשל, נתן לנו דוגמה, היום אנחנו חזרנו לארצנו. אז יש מערכות שלמות שמשרתות את כל העם. למשל, יש מערכה, קוראים לה בזק. בזק, שמעתם על בזק? לא שמעתם על בזק. משרת את מי? כל העם, כל מי שמדבר בטלפונים, מערכה אחת, יש שם במערכת שלמה של איזה, שמשרתות את כל העם, לא כל אחד יש לו בזק קטן, אלא יש משהו ממלכתי כזה, לאומי, או חברת חשמל. חברת חשמל, יש תחנות כוח שמהירות למה? לכל העם. זאת אומרת, אנחנו היום רואים שבאופן טכנולוגי, יש מערכות שמשרתות את כל הציבור כולו. את כל העם כולו, תחנת רדיו, או טלוויזיה, או משהו כזה. משרת את כל הציבור, את כל העם, משרת את כל הציבור. להבדיל אלף אלפי הבדלות, בית המקדש. בית המקדש, זה המקווה הלאומי שלנו. עם שלם נכנס למקווה, ראיתם מקווה גדול? עם שלם מתאר ומתקדש, לא רק מקווה. זה כמו בית כנסת של כל עם ישראל. שם עבודת הכהנים היא משנה לכולם את המצב המוסרי, ההתנהגותי וכו'. זה היה דבר פילי, דבר שכתוב שהיו עולים לרגל, העם היה עולה שפוף והיה יוצא זקוף קומה וטוב לב. אנחנו לא מכירים את זה רק בסיפורים. רק שתבין, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש קבוצה אחת, קוראים לה מכבי תל אביב, אולי שמעתם על זה. מי שומע על מכבי תל אביב? מי שומע כאן על מכבי תל אביב? אתה שמעת על מכבי תל אביב? יש כאלה אולי כל היום לומדים, לא שומעים על מכבי תל אביב. שמעתם על מכבי תל אביב? הקבוצה הזאת זה משהו משונה כזה. היא יכולה להעלות את המורל של כל העם הזה, חוץ מכמה. אבל היא יכולה להעלות את המורה של כל העם הזה. אם היא תנצח את מי? אני כבר לא יודע. זה, לכאן לא הגעתי. אבל אם היא תנצח, לא משנה את מי. כל העם הזה! התרומם. אבל אם היא מפסידה כל העם הזה בדיכאון, יכול לקרות דבר כזה? מה זה? מי כאן בכלל יהודי? אני שומע פעם, למה? אני לא יודע, כולם יהודים, מה זה? כבר כולם זרים? זה לא ידעתי, אני לא מסתכל על מכבי תל אביב, אני לא יודע. אבל מה, אני רואה, כשהם מנצחים, רואה כולם הולכים ברחוב, שמחים וטובי לב. קרה משהו לעם הזה. להבדיל אלה נושאי הבדלות, בית המקדש, מרומם את מצב הרוח של כל העם. אבל לא כמו מכבי תל אביב עם הכדור הזה שקופף מכאן לכאן. אלא זה ממש מרומם, מעלה, מתאר, הופך אותנו לאנשים יותר טובים. זה בית המקדש, זה מקום בית המקדש. אז זה מה שהיה פעם, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. יהיה מקום מרכזי, המקום המרכזי הזה, על ידי עבודת הכהנים והקטורת, פשוט את כל המחשבות הרעות, וכל הדיבורי לשון הרע בסתר, וכל הדברים האלה, הקטורת תתקן. כן. זה לא טוב וזה לא טוב, אבל כמובן, קודם כל המעשה הוא הקובע, כמו בבית משפט, אדם מתכוון לרצוח מישהו, זה לא עושים אותו בית סוהר, במסר עולם, רק אם הוא ביצע את הדבר הזה. אותו דבר גם אנחנו. עכשיו אדם, אצל יהודים זה ככה, אם הוא חשב לעשות מעשה לא טוב, ולא עשה, לא, לא, לא נחשב. אבל מה זה משפיע עליך? כן. כן, היית פעם, היה לך פעם מעורי עבירה. אתה באאוט גמור. מבחינת הפרט, אדם שהוא שבוי באירועי, מה זה? זה נקרא מחשבה כפייתי. היה לך פעם מחשבה כפייתי? אתה לא מסוגל לצאת ממנה. אתה כל הזמן חושב מה? רע, דברים רעים. זה קשה מהעבירה, כי זה ההוויה הפנימית שלך. אנשים אומרים, אני אפטר מזה, לדעול אני אעשה כבר רע. המחשבה הזאת לא נותנת לי מנוע. יורי העבירה זה דבר חמור מאוד. טוב, נסתפק בזה לך.